אנחנו התחלנו פרק י' בייס, והתחלנו לדבר על הבינוני, וראינו כמה שהוא, איך אומרים, מציב לנו רף גבוה מאוד על בינוני. נכון שהסברנו שמה שלא עבר עבירה מימה ולא יעבור לעולם, אז זה לא הפירוש כמו שזה היה יכול להיות נשמע, כי הרי אין צדיק בארץ אשר יעשה הטוב ולא יחטא, וגם אל תאמין בעצמך עד יום מותך, זה לא מציאותי. או לפחות לא כל כך פשוט. ואחרי שהוא עוד מעט יגיד לנו שמידס הבינוני, מידס כל אודום, ואחרי כל אודום ימשוך, אז זה ודאי שזה לא כל כך פשוט להגיד שכשאומרים לא עבר עבירה מימה ולא יעבור לעולם זה כפשוטו, והסברנו פשוט שזה הכל הגדרות של המצב שלו בהווה. הוא כל הזמן, הבינוני, איך אומרים, חי את הרגע, ובתור שהוא חי את הרגע, אז הוא כל הזמן מחזיק ראש, והוא כל הזמן שומר על עצמו שלא יעבור עבירות, ואנחנו נראה, בהמשך כמה וכמה עיצות על העניין הזה, כמה וכמה הדרכים בעניין הזה. אז זה בעצם העניינים הגדולים שדיברנו על הבינוני, וראינו שהבינוני הוא אחד כזה שכל הזמן שלושת הלבושים של הנפש האלוקית שלו הם אלה שהם מתלבשים בגוף. היה לנו קשה, כי הוא אמר ששלושת הלבושים זה מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. תרי"ג מצוות התורה, שלושת הלבושים, מחשבה, דיבור ומעשה, מתי אוכלים, מתי ישנים, מתי הולכים לעבודה. אז הסברנו שאין ברירה פשוט להסביר ככה, זה לא, זה פשוט נלחצנו להסביר ככה, שמוכרחים להגיד, כפי שהוא הסביר בפרקים הקודמים, בפרט בפרקים ז' וח', שכאשר האדם משתמש בענייני העולם הזה לבריאות גופו ואפילו לענייני הרשות שלו, אלא שהוא עושה את זה מתוך כוונה לשם שמיים, אז במילא זה נכלל בעבודת השם שלו, ועד הרבה יש בזה כמה מעלות שזה... טוב, בקיצור, לא נאריך בזה כרגע. עכשיו, אחרי הקשה בערך, ככה זה הולך, נכון? גם בלחם קודם יש את הקשה, ואחרי זה יש את הרך. אז הקשה היה להבין שהבינוני זה מין כזה, מין משהו, זה נראה כמעט אידיליה כזאת. ואז בא אדמור הזקן ומתחיל איתנו לפחות ממשהו שהוא קל, למרות שכאשר אנחנו נראה את ההגדרות של הבינוני בפועל ואת עבודת השם שלו, אז נראה שזה לא כל כך פשוט מה שהוא אומר כאן. כי הוא אומר כאן שאחרי שהוא בא למעט והוא אמר לנו שאם ככה היה לנו שאלה, אחרי שהוא הסביר כל כך יפה מי זה הבינוני, אז שאלנו, אז אם ככה מה ההבדל בינו לבין רשע וטוב לו, לפחות במדרגות העליונות שלו, ומצד שני מה ההבדל בינו לבין צדיק ורע לו במדרגות הנמוכות שלו. ואמרנו שהבינוני הוא נקרא בינוני כי הוא בין הצדיק לרשע, איך מבררים מה ההבדל? דיברנו על זה שאצל הבינוני זה מופרך הרעיון לעשות עבירה. יש מחשבות זרות, עולות מחשבות זרות, ותכף נראה מה הוא עושה איתם. הוא מחזיק ראש על המחשבות זרות, הוא כל הזמן ערני, הוא כל הזמן באיקון, כי ברגע שבאה המחשבה זרה הוא חייב לדחות אותה ולא לחשוב אותה ברצון, כי ברגע שהוא חושב אותה ברצון, אז זה נקרא שלבוש המחשבה של נפש הבעמית התלבש בו, והוא כבר אויס בינוני, הוא כבר לא בינוני יותר, הוא כבר עשה באותו רגע שמערר ברצון מחשבה אסורה. למה הוא לא צדיק? יש לו מחשבות זרות. למה הוא לא רשע? כי אין אצלו אפילו את האהבה המינה הזאת. לא עולה בדעתו לעבור עבירה בפועל ממש. אפילו לא עבירה קלה, ואפילו לא פעם בהרבה זמן, לעתים רחוקות. טוב, זו עבודה קשה, אז הוא אומר נכון, אבל יש הקלות. יש עת שהיא זמן הכושר, שעת רצון. מה הזמן המיוחד הזה? זה זמנים מיוחדים שבהם יש גילוי אלוקי מאוד גבוה מלמעלה. גילוי אלוקי כזה שנקרא שעת מוחין דגדלות למעלה, וגם למטה היא שעת הכושר לכל אדם שעל ידי שהוא יתבונן בגדולת השם, הוא יכול לעורר בעצמו התלהבות והתפעלות גדולה בחלל הימני של הלב, ועל ידי שהוא יעורר את אותה התפעלות בחלל הימני של הלב, זה משפיע גם על החלל השמאלי, ונהיה שקט. נהיה שקט. לפחות לזמן התפילה. אבל זה גם...
חייב להגיע מרצון למעלה. חייב להיות איזה רצון.
זה חייב להיות נתינת כוח על זה מלמעלה. כן. נתינת כוח...
לא, גם שלא חייב את זה. הוא חייב להתפעל מספר שלו.
לא. זה מתחיל מנתינת כוח. והבינוני הוא פיקח, דיברנו כבר על עבודה עבוד השם, בדרך ממילא, לא בדרך ממילא, תכבד העבודה על האנשים ועל אישו בדברי שוקר, שלחפש הקלות בעבודת השם זה נקרא דברי שקר, זה לא הדבר האמיתי, הדבר האמיתי זה תכבד העבודה על האנשים. אבל, כמו שאנחנו רואים את זה כאן, יש זמנים מיוחדים. למשל, הזמן המיוחד, זמן של קריאת שמע ותפילה, ודיברנו על עוד כל מיני זמנים מיוחדים, שבהם איזה זמן של גילוי אלוקים מלמעלה. אם האדם מנצל את שעת הכושר הזה, בזמן הזה ש... שהיא קיימת, אז עכשיו יש פה דבר נפלא. כי מתחבר המאמץ של האדם עם הזמן של הגילוי מלמעלה, ואז לפי שעה, לפחות לזמן המסוים הזה, אנחנו עוד נראה בהמשך שיש גם בינונים שיכולים למתוח את הזמן הזה על כל היום שלהם, כמו אותו אחד שנקרא בינוני המתפלל כל היום, או בינוני שלומד תורה כל היום, אבל זה באמת בקצוות, זה לא הדבר המצוי ולא הדבר הרגיל. מה קורה אצל הבינוני הזה בשעת התפילה? לכאורה הוא מתפלל כמו צדיק. אין לו מחשוב אזורס, יש שקט תעשייתי, הוא יכול לכוון, הוא יכול להתרגש, הוא יכול להתפעל, הוא יכול להתלהב. תענוג. חשוב לזכור שני דברים. חשוב לזכור שלא כל בינוני מגיע לדבר הזה, ובטח לא בתחילת דרכו. נזכרנו בשיעור שעבר, שאדמו"ר הזקן נותן עיצה גם למי שמתחיל את הדרך שלו בעבודה של הבינוני. ואותו אחד דווקא מאוד מאוד קשה עליו עבודת השם. וכשהוא פותח את הסידור, הוא רק מרגיש שהיצר הרע שלו מתגבר עוד יותר, ויש לו יותר מחשבות זרות, ויותר בלבולים, ויותר קשיים, עד כדי כך שהיצר הרע כבר נותן לו איזה מין עצה, אולי, תעזוב, זה לא בשבילך. אתה רואה שכל פעם שאתה פותח את הסידור, אתה מתחיל לחלום ולחשוב על כל העולם. אז כנראה שזה לא שייך אליך. אומר אדמור הזקן, היה היגיון בסברה הזאת, הייתה בזה סברה, אם הייתה לאדם רק נפש אחת, שהיא או מתפללת או לומד, או חושבת מחשב זורס. אז אם אתה חושב מחשבות זרות, אז כנראה שאתה לא שייך לתפילה, או לעבודת השם בלימוד התורה וכיוצא בזה. אבל כיוון שיש לאדם שתי נפשות, ולא סתם אלא שהן מתחרות ביניהם ונלחמות ביניהם על השליטה באותה עיר קטנה, באותו הגוף הזה של האדם, אז אם ככה יוצא אדרבה, זה שעכשיו היצר הרע שלי מתעורר, כן, עד שבאתי להתפלל הוא היה רגוע לגמרי. עכשיו פתחתי את הסידור, פתחה גם על גיהנום את פיה. זה סימן טוב בשבילך, אומר אדמור הזקן. זה סימן שהיצר הרע שלך מרגיש איום מעבודת התפילה שלך. אז זה סימן טוב. פה אנחנו מדברים על בינוני אחר. בינוני כזה שבאמת מגיע לתפילה מתוך עבודה, ועבודה קשה, ופיקחות, ויישוב דעת, וניצול שעת הכושר, ואז באמת התפילה שלו נראית אחרת. התפילה שלו היא רגועה, והיא שמחה, הוא משיג בהשגות, הוא משיג בדבקות אלוקית נפלאה ביותר. אז זה דבר אחד שצריך לדעת, שהחזון הנפלא הזה הוא מציאותי לכל אחד מאיתנו, אבל צריך לעבוד כדי להגיע לזה. דבר נוסף חשוב מאוד לנו להגיד, מה קורה כאשר אתה עוד לא בינוני המתפלל כל היום. אתה יכול להיות יושב אוהל שיש לך סדרים של הכולל, ואתה יכול להיות בעל עסק שאתה צריך לעסוק בענייני העולם הזה שלך לשם שמיים בעזרת השם, כי אתה בינוני. וגם יכול להיות שאתה צריך ללכת לעזור לטפל בילדים ולעשות דברים אחרים וללכת לבנק, וכן, כל אחד מאיתנו, אנחנו לא מלאכים, אנחנו לא רשב"י. אז מה קורה כשסיימת את התפילה ואתה עכשיו יוצא לרחוב? הרבה בינונים, הוא לא מדבר על זה כאן. אבל אפשר להבין, לשמוע את זה מבין השורות, מבין המילים, שכמו שהוא כותב בהקדמה, שכל התניה הוא כתב כעיצות, כבעצם שכתוב של עיצות שהוא נתן לאנשים ביחידות. אפשר לשמוע מפה שבאו אליו אנשים כאלה שבאמת היו במדרגה כזאת של בינוני, והרגישו שאחרי התפילה חרב עליהם עולמם, קרסו, התמוטטו. ועד כדי כך שזה, היצר הרע הרי ערמומי ומתוחכם, אז היצר הרע בא ואומר לו, בסדר, בסדר, בזמן התפילה התפללת טוב, זה לא היה תלוי בך בכלל, זה היה זמן של גילוי מלמעלה, אבל תראה למה איזה מחשבות יש לך אחרי התפילה. זה כאלה מחשבות חושב מי שעכשיו התפלל? תפילה שלך לא שווה שום דבר. צריך לדעת שזה הצעת היצר. בשעת התפילה הוא לא מצליח לעשות לך את זה, אז מיד לפתח חטאת רובץ, מיד שאתה יוצא מהבית כנסת, הוא מחכה לך. ולפעמים בתוך הבית כנסת. יש איזה מישהו שבוער לו, איזה לא שנורי לספר לך, איזה משהו אחר, זה בתוך הבית כנסת גם. מושכהו לבית המדרש, כן, אבל אם אין תורה שם, זה לא הוא שנמן נימוח ומתפוצץ, אלא מישהו אחר. טוב. אז הוא אומר ככה, אנחנו פה, שורה שמסתיימת במילה אבל, ובדף תזיין עמוד ב' למטה. אבל אחר התפילה, בהסתלקות המוכין דגדלות אין סוף ברוך הוא, הרי הרע חוזר ונאור בחלל השמאלי, ומתהווה תאווה לתאוות עולם הזה ותענוגיו. אז כמו שכבר פגשנו בפרקים הקודמים, הלכות מעניינות בדיני ביטול, שהוא הזכיר לא רק ביטול ברוב, אפילו דילג על השישים, הוא ישר הלך לכל מיני מספרים חריגים שישנם בדיני תערובות על ענייני ביטולים של איסורים. גם כאן הוא בעצם מזכיר סוג כזה של משהו שקרה, יש תערובת של טוב ורע, והרע התבטל כדיני, כמשפטי התערובות הכתובות בתורה. ישנם אופנים מסוימים, באיסורים מסוימים, וזה בהחלט חריג, שאחרי שהרע בטל, הוא פתאום חוזר ונאור. זה לא דבר מצוי. זה קיים באיסורים חריגים במיוחד, זה קיים במצבים מסוימים, יש כזה דבר בהלכה, זה לא הדבר הרגיל שהתורה מדברת עליו. אבל במציאות של הרע זה בוודאי קיים, וכיוון בפרט שהקדוש ברוך הוא, כל זמן שעדיין לא ניתן לך הכוח ועשית את המאמץ הרצוי והגעת למדרגת הבינוני, אז בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו להחטיאו. אז אפילו שכבר ביטלת אותו, אבל הוא חוזר ונאור מצד מה שהקדוש ברוך הוא ברחמם המרובים עליך, שרוצה שתהיה לך עבודה שמתאימה לך לפי שליחותך ומצבך כרגע, אז הוא רוצה שיהיה לך יצר הרע, אז אתה מבטל אותו והקדוש ברוך הוא מוסיף עליו, כדי שתמיד יישאר איזשהו סוג של איזון כזה שהוא טיפ טיפה לטובת הרע כל הזמן. וזה מה שנקרא שבכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, אז הוא תמיד קצת יותר. הוא לא הרבה יותר כדי לא להכריע את הקף חלילה שיהיה האדם רשע, כי זה ודאי שלא מכתיעים אותו.
אבל למה המצב לא זה לעומת זה? זה לא פייר, להסביר את העץ קצת יותר מה
העץ. נכון, ולכן אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו. זה באמת הנקודה של העניין. שהיצר הרע הוא במצב כזה שהוא תמיד מתגבר, כי אם הוא לא מתגבר אז אין עבודה. צריכים לזכור שזה שהקדוש ברוך הוא עוזר לרע שלנו להתגבר, מגביר את הרע שבנו, זה בשבילנו, כדי שתהיה משמעות לעבודה שלנו, כדי שנשקיע יותר כוחות בעבודה שלנו, כדי להוציא מתוכנו את עומק הטוב שיש בנו. כמו שאנחנו יודעים שבמצבים של קושי וניסיון, אז האדם מגלה גם את כוחותיו הנעלמים, הוא מוציא את המיץ, כמו שקוראים לזה. אז ככה באמת הקדוש ברוך הוא עוזר לנו, ובאמת כל פעם שאנחנו קצת מבטלים את היצר הרע, אז הוא חוזר ונאור והוא מתגבר עוד קצת, כדי שבאמת אנחנו נהיה תמיד במהלך כזה של עבודה. אבל אל תחשבו שזה שהתפללת היום כל כך טוב, זה הלך לאיבוד. חס וחלילה להגיד את זה. יכול לבוא מישהו ולחשוב, הרגע, אז אם במילא מיד אחרי התפילה, רע חוזר ונאוב, אולי אפילו הוא מתגבר, אז למה זה אנוכי? למה אני ככה שאלה, נכון? למה אני מתאמצת להתפלל, אם במילא ככה וככה זה מה שיוצא לי? למה זה אנוכי יכול בן אדם לחשוב? הוא אומר לו, תדע לך שזה טוב. למה זה טוב? כי בעצם המזמן הזה, אנחנו כבר מכירים את המושג הזה של רשימו, הוא יגיד את זה בהמשך, יש רשימו. כמו שראינו רשימו שלילי בפרקים הקודמים, שהוא דיבר על זה שנהיה רשימו בגוף מזה שהוא אכל אוכל כשר לא לשם שמיים והוריד אותו לפי שעה לשלוש קליפות הטמאות, וגם אחרי שהוא חזר להשם ותורתו והעלה אותו שוב לקדושה, אבל נשאר רשימו על הגוף מזה שהגוף הזה היה ניזון לזמן מסוים משלוש קליפות הטמאות, יש גם רשימו חיובי ואדרבה, מרובה מידה טובה על מידת פורענות 500 פעם, אומרים לנו חז"ל. אז המרובה מידה טובה בעניין הרשימו הזה שאנחנו מדברים עליו, זה שעצם זה שהנפש הבעמית והיצר הרע שבה נכנעו תחת הנפש האלוקית בשעת התפילה, זה הותיר איזשהו רשימו על הנפש הבעמית. כי בתוך תוכה היא כבר יודעת שהמשחק פה אבוד. שבאמת יש לך את הכוחות להתגבר ולעשות, ואפילו אם היא מסובבת אותך כל היום ומקשה עליך את החיים, בבוקר יגיע הזמן של התפילה, ועוד פעם אתה הורז אותה בקופסה קטנה ומכניס אותה להקפאה עמוקה. היא תתעורר שוב! אבל מי שחוטף מכות כאלה כל יום, העזות שלו כבר נשברת. החוצפה שלו כבר נשברת, האומץ שלו נחלש. הוא כבר לא יכול לבוא אליך ולהציג לך את עצמו כבלתי מנוצח. עובדה שאתה מנצח אותו כל יום. אז באמת משהו מהותי בכללות המלחמה שלך עם היצר הרע משתנה עם השחיקה היומיומית הזאת שאתה שוחק אותו בעבודת התפילה. אפילו שהוא מתגבר כל פעם. כי הוא יודע שהוא לא מתגבר מעצמו. בעניין הזה עוד נעסוק בעזרת השם.
אבל מי שלא בגדר בגדינויני, יש לו את המחשבות זרות בתפילת השחר, כי הוא לא פטור מהמחשבות זרות. זה מה שאתה מתאר זה רק הבינוני, אנשים ככה בערכה.
האמת שגם הבינוני, בעזרת השם, אתה יכול להיות בינוני, ואני יכול להיות בינוני, וכל אחד יכול להיות בינוני.
זה דבר מאוד ככה מופלא, כמעט נראה שזה
לא שייך. לא, חס ושלום להגיד כזה דבר.
זה מחשבה זרה.
חס ושלום. לא, 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 טעות, כבוד הרב, טעות, אל תטעה אותנו.
הוא לא מפשל.
אז אנחנו תכף נראה.
ככה
זה בבן אדם. אתה יכול בעצמך להיות כזה. ולכן הוא יאמר לנו בתחילת פרק י' ד' שמידת הבינוני היא מידת כל אדם, ואחריה כל אדם ימשוך, דהיינו מידת כל אדם, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותך, שיש לך את הכוח הזה. אחריה כל אדם ימשוך, הנה חינמי, צריך להילחם ולעבוד כדי להגיע לזה בפועל, אבל להגיע לזה בכוח קיים אצל כל אחד מאיתנו. הרבה דברים שאנחנו מפריעים לעצמנו להגיע לעניין הזה, זה כי אנחנו מכניסים לעצמנו כל מיני דמיונות. אדמור הזקן אומר דברים ברורים מה זה בינוני, ויכול לשבת איתנו מישהו שכבר שנים לומד תניא ויגיד, בינוני אין לו מחשבות זרות, איפה זה כתוב כאן? לא המציאו כזה דבר בשום מקום, אין כזאת חיה. למדנו כאן שבמצבים מיוחדים, מתקדמים של הבינוני, בשעת התפילה אין לו מחשבות זרות. באמת שנזכה להגיע לזה. אבל דיברנו לפני רגע על בינוני שרק פותח את הסידור ונפתח מולו הגיהנום. ויורק אש, והוא בינוני. אז מה? בינוני זה מופרך? יש לכל אחד מאיתנו היכולת, ולהגיד שלא כך, זה בדקות סוג של כניעה, ואולי יותר מזה כפירה.
כפירה למה?
כי אתה צריך לדעת שהכלל שאמרו לנו חז"ל, שאין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו, זה חלק מתורת אמת. אם הקדוש ברוך הוא אומר לנו לא להיות רשעים, סימן שהוא גם נותן לנו את היכולת לזה. להגיד, לקרוך בנשימה אחת, שהקדוש ברוך הוא אומר לי לא להיות רשע, ולא נותן לי את היכולת לא להיות רשע, ועוד יותר גרוע מזה, שותל בי את אותו היצר הרע שמהתל בי, ומחתיא אותי, אז מה יעשה הבן ולא יחטא? אז מי השם בעבירות שלי? מי ששם בי את היצר הרע. או שלא תצווה אותי לא לעשות עבירות, או שלא תשים ביצר הרע, ולעשות את שניהם ביחד. ולכן, אומר אדמור הזקן, מידת על פי שולחן ערוך, כל יהודי יכול וצריך להיות בינוני. חד משמעית. אין פה משחקים בכלל. כל משחק הוא משחק של היצר הרע, שבא להחליש אותנו מלהיות בינוני, מלעשות את מה שמוטל עלינו. או שהוא מכניס לנו דמיונות על צדיקים, ואחר כך האדם מתרסק לגמרי כשהוא פתאום מגלה שהוא לא כזה צדיק כמו שהוא חשב, או כל מיני אופנים אחרים. היצר הרע נחוש במלאכתו, נחוש בדעתו, נחוש ברצונו ובשליחותו, שאנחנו חלילה נהיה רשעים. אנחנו צריכים לעמוד על שלנו, וללמד זכות כביכול על הקדוש ברוך הוא, שלא ייתכן שהקדוש ברוך הוא אסר עלינו לעשות עבירות, ולא נתן לנו את היכולת להתמודד נגד היצר הרע שהוא שם בתוכנו. חד משמעית. כל אחד יכול להיות בינוני, זה רק תלוי כמה הוא נחוש בדעתו. א', לקחת את החיים שלו ברצינות, זה מין החלטה כללית כזאת. וגם כשיורדים לפרטים, להיות בינוני הפירוש, לקחת אחריות כל רגע ורגע. כל רגע ורגע. אם חז"ל לימדו אותנו שאדם מועד לעולם בנר בן ישן, אז אפילו כשאדם ישן הוא צריך לחיות מתוך מודעות. וזה אפשרי. ואתה רואה שבדיני ממונות, לא במידת חסידות, בדיני ממונות כפשוטו, אדם הלך לישון ליד כלים שבירים של זולתו, ומתוך שינה הוא שבר אותם, הוא חייב, והוא מועד. מה, זה הלכה. אז מה קורה, מה קורה אחר התפילה? אומר, אחרי התפילה, רע חוזר ונאור. נגמר העת רצון למעלה, נגמר הזמן של המוחין דגדלות, האדם כבר לא יכול להתבונן כל כך, דואכת קצת האש ונשאר מה? נשאר אש אלוקית בחלל הימני, אבל זה רק באופן של תוכו רצוף אהבה, רק ברמת הרצפה, מרוצף מבפנים, מצופה, לא באופן של מלא וגדוש ומשפיע וגולש החוצה. אז הרע חוזר ונאור, הנה אתה רואה, זה הבינוני, כן? הרע חוזר ונאור בחלל השמאלי ומתהווה תאווה לתאוות עולם הזה ותענוגיו. הנה לנו. אז איך עוד בינוני כשיש לו יצר הרע שמתהווה לתאוות עולם הזה ותענוגיו? רק מפני שלא, לא. מי זה לא? הרע. לא, לא לבדו משפט המלוכה והממשלה בעיר. אינו יכול להוציא תאוותו מכוח אל הפועל, להתלבש באברי הגוף, במעשה דיבור ומחשבה ממש, להעמיק מחשבתו בתענוגי העולם הזה. אתה רואה שאפילו להעמיק מחשבתו, יש הבדל בין מחשבות, קראנו להם מחשבות ספונטניות, שבאות כביכול מעצמם, בלי שאדם הביא אותם על עצמו, ויש מחשבות כאלה שהן מחשבות רצוניות, שהם להעמיק מחשבתו, לחשוב ברצון, להתענג על המחשבות האלה. בזה הוא כבר רשע, הרהורי עבירה קשים מעבירה. אז הוא אומר, כיוון שמפני שלו לא לבדו משפט המלוכה והממשלה בעיר, אני יכול להוציא תאוותו מכוח אל הפועל, להתלבש בעברי הגוף, מחסה דיבור ומחשבה ממש, להעמיק מחשבתו בתענוגי עולם הזה, איך למלא תאוות ליבו, למה זה ככה? מי נותן לי את היכולת הזאת להתגבר על המחשבות שלי? כי המוח שליט על הלב בתולדתו וטבע יצירתו, הוא מצטט ראי המאמנה פרשת פנחס. תדעו לכם, הזוהר מגלה לנו סוד מקצועי, אם היו יודעים אותו כל צרכני התרופות ההרגעה למיניהם, יכול מאוד להיות שחלק גדול מהם היו מתנזרים ונגמלים מהם, ומוצאים בעצמם את כוחות הנפש להתגבר על כל מיני פחדים ומחשבות תורדניות ומחשבות של תאווה ומחשבות של כעס ועוד כל מיני דברים אחרים שאנשים לכאורה מרגישים כאילו הם עבדים של המחשבות שלהם, וזה לא נכון. אנחנו נראה בהמשך שיש מציאות של מישהו שהוא עבד למחשבות שלו, אבל זה מדרגה חריגה. האדם נברא באופן כזה שהמוח שליט על הלב. בתולדתו וטבע יצירתו, והוא מסביר מה זה הביטויים האלה, מה זה המילים האלה, תולדתו וטבע יצירתו, שכך נוצר האדם בתולדתו, שכל אדם יכול ברצונו שבמוחו להתאפק ולמשול ברוח תאוותו שבליבו, אפילו שהמוח במידה מסוימת גם הוא מקבל מהלב, כי הלב שולח דם ורוח חיים לכל האיברים, אבל בסופו של דבר בסופו של דבר המוח הוא זה שמנהיג את כל האיברים, גם את הלב. אנחנו יודעים שעל ידי מחשבה האדם יכול לשלוט בלב שלו. זה מצריך הרבה תרגול, זה מצריך הרבה עבודה, אבל זה דבר שהוא אפשרי. ותסתכלו באגרות של הרבי, כשאנשים כותבים לרבי שיש להם בעיות של לחץ דם, הרבי אומר, תשלוט קצת על המחשבות שלך. אפשר להתגבר על לחץ דם באמצעות מחשבות. לא מוכרחים לקחת תרופות. מי שאין ברירה, אין ברירה, זה מצב של פיקוח נפש, צריך להוריד את הלחץ דם, פיקוח נפש. אבל בשגרה, תעבוד עם המחשבות שלך ואתה תראה שזה עובד, וזה מציאות, זה מעשים שבכל יום. והסיפור המופלא ביותר, אותו חסיד של אדמור הזקן, רב מוישה מייזליש, שהיה בשליחות אדמור הזקן סוחר בקרב הצבא הצרפתי בזמן המלחמה של נפוליון, ובתור אז לא היה חיל הספקה כמו שיש היום, והיו סוחרים פרטיים שעם עגלות לקחו, הם אחראו, היו אחראים על על ניוד הסחורה שלהם, ובעצם הצבא דאג רק למזומנים, שיהיה לכל מפקד, יהיה לו ארגז של מזומנים. והיו סוחרים שהיו נודדים יחד עם הצבא ומוכרים לו את כל מה שהוא צריך. וכך הגיע אותו רב מוישה מייזליש, חסיד של אדמור הזקן, לצבא של נפוליון, והתיידד שם והתחבב על הקצינים, הוא היה סוחר, הוא היה אדם מלומד, היה בקיא בשפות, דיבר גם צרפתית. בתור שכזה הוא עזר להם קצת בעבודות של תרגום ועוד בעוד כל מיני דברים שהם היו צריכים. וכמובן שכל המידע שהוא השיג, הוא העביר אותו לאדמור הזקן, ודרך אדמור הזקן זה עבר למשרד המלחמה של הצאר, והרבה מאוד עניינים הם הצליחו להפריע לצרפתים ולעזור לרוסים. יש בספרי התולדות רשימה שלמה של כל מיני מבצעים מיוחדים שהוא הצליח לבצע. ובאחת הפעמים שהוא יושב באוהל המטה של הקצונה הבחירה של הצרפתים, והם יושבים סביב מפה גדולה של האזור ומנסים לתכנן איזשהו מהלך, והוא כאילו יושב בצד, אבל כמובן אוזניו קרויות כדי להעביר את המידע הזה לאן שצריך, ופתאום נכנס נפוליון בעצמו לתוך האוהל הזה, והוא היה אדם מאוד לחוץ וחששן ואפילו פחדן, וכשהוא ראה אדם זר יושב שם כשהם עוסקים בדיונים כל כך רגישים ומסווגים, מיד התעוררו אצלו כל החשדות, ובמין קצת הקדים את זמנו ובמין איזושהי גרסה פרימיטיבית למה שקוראים היום מכונת אמת, קפץ על אותו רב מוישה מייזליש, שם את היד שלו על הלב שלו וצועק עליו, אתה מרגל! וכמובן שזה דבר מפחיד ביותר, אבל הלב של אותו רב מוישה מייזליש המשיך לפעום בצורה רגילה ורגועה לגמרי, כאילו שום דבר לא קרה. בינינו זה רק מראה שהוא לא היה כזה חכם, נפוליון, כי זה לבד היה, גם אם הוא היה קופץ ככה על אחד הקצינים שלו, גם היה צריך להיבעל. זאת אומרת, מידה מסוימת של בעלה כן צריכה להיות לכל אדם שהמלך הזה המטורף קופץ עליו, אבל בכל זאת אותו רב מוישה מייזליש נשאר רגוע לגמרי, ואחר כך כשהוא סיפר את העניין אז הוא אמר שבאותו רגע הוא היה צריך את ה, איך נגיד, את השורה התחתונה, את המסקנה של 20 שנה שהוא עבד עם מה שכתוב כאן בתניה על העניין הזה של מוח שליט על הלב, הוא פשוט עבד לתרגל את העניין הזה. כי זה שהמוח שליט על הלב זה רק בתולדו, זה רק מצד הבריאה, איך שהשם ברא אותנו, אלוקים עשה את האדם ישר, אבל אנחנו הרי קצת, לא נשארנו כל כך ישרים כמו שהקדוש ברוך הוא עשה אותנו, ולכן צריך לעבוד כדי להוציא את זה מהכוח אל הפועל.
מנוחת נפש של האדם, וכל הזמן ככה דרוך למלחמה, והוא שולח לו אויבים, בלי סוף, עד גיל 120. איפה תהיה מנוחת הנפש? כלומר, הוא חושש מאיפה ככה יגיע, ככה אויב, מאחורה, מקדימה.
איזה מחד נפש, איך אפשר ככה להיות בעולם הזה מחד נפש? הוא כאילו, הוא כופה על כל יהודי להיות ככה לוחם, לא רוצה להיות לוחם, רוצה להיות איש שיש שלום, לא, לא, אתה תהיה ככה לוחם, כל מי שלמטה לוחם.
על הנצח תאכל חרב.
כן, זה ככה מחליט.
אז הזדמן לי בשבוע שעבר לענות למישהו ששאל שאלה דולה, לא, השבוע זה היה בתחילת השבוע, קשר אליי מישהו והתחיל להגיד שכן, הוא כבר חוזר בתשובה והוא שומר תורה ומצוות, אבל הוא מרגיש שבאמת, כמו שאתה אומר, מאוד, מאוד לחוץ, מאוד מאוים, לא רגוע, הוא מרגיש ממש, השתמש בביטוי, הוא מרגיש שכמה שהוא מתקדם יותר, אז הוא יותר מרגיש שהחבל מתעדק לו על הצוואר. ואמרתי לו, תחשוב על איזה מישהו ש... אתה רואה איזה מין סיטואציה מוזרה, בן אדם הולך, ומישהו עם רמקול צועק עליו, צועק לו כל הזמן הוראות איך ללכת. אמר לו, עכשיו תלך צעד של 30 סנטימטר, קדימה. עכשיו תקפוץ הצידה חצי מטר. ועכשיו תלך בכלל אחורה, ועכשיו תעשה צעד גדול קדימה, והוא לא נותן לו מנוחה. כל רגע הוא ממש מכתיב לו את כל המהלכים. איך מרגיש אותו אחד? לחוץ, מאוים, מוטרד. אבל אחר כך כשמתברר שאותו אחד בעצם ידריך אותו איך ללכת דרך שדה מוקשים ולא לדרוך על אף אחד מהם, אז הוא אסיר תודה לו. זאת אומרת, זה שהתורה פוקחת לנו את העיניים ולגלות, מגלה לנו איפה המוקשים, זה כשלעצמו סוג של מנוחת הנפש. יכול לבוא המתחכם התורן ולהגיד, רגע, 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 מי שם את המוקשים? הוא שם את המוקשים והוא מציל אותי מהם. שלא ישים את המוקשים ולא יציל אותי, וכבר היה מי שאמר את זה. אז האמת היא כזאת, שכאשר אנחנו מנסים להבין למה אנחנו בכלל נמצאים כאן, ואנחנו מנסים להיזכר, ואם אנחנו לא זוכרים, אז דברי חז"ל מזכירים לנו, מאיפה באנו לכאן? מה חוותה, נקרא לזה, הנשמה שלנו לפני שהיא ירדה למטה לעולם הזה? כשאנחנו פותחים את המשנה באבות ורואים שם שיפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה, אז אתה מתחיל לחשוב, רגע, מה אני עושה פה בכלל? בשביל מה? בשביל נניח לו יצויר שיהיה לאדם מנוחת נפש מוחלטת. לא מנוחת נפש כמו בהר המנוחות. מנוחת נפש אמיתית, יש לו את כל צרכיו, יש לו שלום בית, ויש לו נחת מהילדים, ויש לו פרנסה, ויש לו בריאות, ויש לו הכל מה שהוא רוצה. אז האמת היא שמגיע לכם, ומגיע לנו, ומגיע לכל עם ישראל. אולי תכף נקרא שתי שורות מהדבר מלכות של השבוע, אז נראה את זה בדיוק, הרבי אומר את זה ממש במילים האלה, אבל צריך לזכור שישנם שני מצבי עבודה. יש עבודה של זמן הגלות ויש עבודה של זמן הגאולה. בעבודה של זמן הגלות הקושי, המאמץ, המלחמה, זה הדבר האמיתי. וזה אנחנו אומרים תכבד העבודה על האנשים, ואל ישוב בדברי שקר, הקושי של העבודה הוא זה שמעמיד את האדם, ובאמת האדם נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, ובאמת תנאי התנא הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, שבני ישראל ישמרו תורה ומצוות, ועל ידי זה יביא לקיום העולם. יש כמה וכמה עניינים מאוד מאוד חשובים במשמעות של הירידה לצורך עלייה הזאת שאנחנו ירדנו לכאן לעולם הזה. באים חז"ל ומספרים לנו שככל שהעבודה יותר קשה, השכר עליה גדול יותר, האמיתיות שבה גדולה יותר, ההוצאה מהכוח אל הפועל של כוחות הנפש היא גדולה יותר. אבל זה עבודה גלותית, אתה צודק. רבי מביא בשיחה, שאם לא קשה לך זה אות יוד, לא ידעת לפתוח לי, תזכה למצווה. אז כן, אז הרבי אומר פה, בקיטצה כמובן, אז באות י' של לא, בעוד, בסוף עוד תת, עוד תת של השיחה. אז הרבי מדבר על העניין הזה ש, שיש ו, ו, ואפשרי ש, שכל יהודי, שכל יהודי, לא, אני אקרא לכם קטע אחר יותר מההמשך, כן. אז זה בעוד י' א', בסוף עוד י' א', הרבי אומר ככה, ועוד וגם זה עיקר, שהעבודה היא מתוך מנוחה והתיישבות, כי תבוא אל הארץ, כי הרבי מדבר על זה שקוראים את שתי הפרשיות, כי תצא בשחרית ובמנחה כבר קוראים כי תבוא. אז הרבי אומר שלומדים מזה שכי תבוא אל הארץ גומר וירישתה וישבת בה כפשוטו מנוחת הנפש ומנוחת הגוף, על ידי זה שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד ואחד מישראל כל המצטרך לו בגשמיות וברוחניות ומתוך הרחבה, מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה לכל הראש מצד ההכרח שבדבר לצורך העבודה עצמה. לא רק כמו שחשבנו קודם, קשה פה ואחר כך כאן. אלא לצורך העבודה עצמה, כמו שכתב הרמב״ם בנוגע לאותם היהודים הגשמיים שיש בתורה שהבטיחנו שיסיר ממנו כל הדברים המונים אותנו מלעשותה, כגון חולי ומלחמה ורעה וכיוצא בהן, וישפיע לנו כל הטובות המחזיקות את ידינו לעשות התורה, כגון סובה ושלום וריבוי כסף וזהב. אז הרב אומר, כן, אנחנו כבר הגענו לשלב כזה בעבודה שלנו, שזה מתאים לכללות הזמן שבו אנחנו נמצאים, שהרי יום של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנה, אנחנו כבר ביום שישי אחרי הצהריים, כבר בפלג המנחה, בזמן כזה שיהודי מן השורה כבר הסתפר והתרחץ ואכל טעם ממטעמי השבת וכבר לבש בגדי שבת, ועכשיו הוא כבר יושב בבית הכנסת בנחת ברגיעה, מעביר את הסדרה, קורא את הפרשה החסידית, יכול גם לקבל שבת מבעוד יום. זאת אומרת, אנחנו כבר במצב כזה שאנחנו יכולים, הרבי מציין ל... למה שכתוב בשער הכוונות, בשער התבילה של ערב שבת, בעניין ערב שבת, כניסת הנפש, הנשמה היתרה שמתחילה כבר מחצות היום של, של, של ערב שבת, ולכן כבר יש מעשים בפועל שאנחנו כבר נכנסנו לתוך הקדושה של השבת, זה הזמן שבו אנחנו נמצאים עכשיו במקרו, בכללי, במצב הכללי של העולם. אנחנו מתקרבים ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים בגאולה העתידה, אנחנו כבר בזמן שכל אחד יכול לקבל על עצמו, כמו שאדם יכול לקבל על עצמו מפלג המנחה את קדושת השבת, להתפלל ערבית מבעוד יום, והוא כבר בשבת לכל דבר ועניין. ככה זה בעצם המצב שבו כל אחד מאיתנו יכול וצריך להיות כדי לזרז את הגאולה העתידה. אז בהחלט הטענה שלך היא טענה, ומסתבר לומר שזה דבר שתלוי בנו בהחלטה שלנו. זאת אומרת, אנחנו, הוא זה שנותן.
מה נותן?
הוא זה שנותן את השפע האלוקי. אנחנו צריכים להיות כלי לשפע האלוקי הזה. ולהיות כלי לשפע האלוקי הזה בפשטות, כמו שהרבי אומר, שכשמדברים עם הרבי על העניין הזה של מישהו שיש לו דאגות של פרנסה, אז הרבי אומר, דאגות זה רק מפריע. זאת אומרת שברגע שאנחנו נפעל בעצמנו, כמו שאנחנו יודעים, שחוסר בביטחון, זה מה שגורם את העצירה של השפע האלוקי. כשהרבי אומר לנו את השיחה הזאת, זה אומר שמגילה סודו אל עבדיו הנביאים, ומצד הקדוש ברוך הוא, השפע כבר משוחרר ופתוח ומוכן וזמין לכל אחד מאיתנו. זו האמת האלוקית. מה נשאר? נשאר שהאדם יהיה ראוי לקבל את זה. ואיך הוא יהיה ראוי לקבל את זה? על ידי שהוא יסיר מעל עצמו את כל הדאגות, כמו בערב שבת, שהדבר המרכזי בלהיות כלי לקבל את הקדושה ובעיקר את העונג של השבת ואת השמחה של השבת, זה שאדם פועל בעצמו את התנועה הנפשית שאומרת כל מלאכתך עשויה. כל זמן שלא כל מלאכתך עשויה, אפילו שהוא הוא שומר על ויודע מה אסור ומה מותר לעשות, אבל אם הוא לא מרגיש את הכל מלאכתך עשויה, הוא כולו תפוס, הוא כולו לחוץ, הוא לא פתוח לקבל את השפע האלוקי. הראיתי לכם כבר, אם תרצו נראה עוד פעם, שיחה של הרבי, הרבי מסביר מאמר של הרבי רשב, המערש, שמביא את הזוהר שאומר שכל מן דיתגז הרי קרי צדיק, כל מי שנימול הוא נקרא צדיק, והוא שואל לפי זה, איך אפשר להבין את זה, את הפסוק שאומר, כי לא ייתן מות לצדיק, שלא ייתן מות לצדיק הפירוש, שכל מי שהוא צדיק, אז בוודאי שאין ולא יהיה אצלו מצב של התמוטטות, אומר, הרי ראינו הרבה שנימולו והם התמוטטו, הוא אומר, כשחסר בביטחון, האדם סוגר את הברז של השפע האלוקי. אנחנו צריכים ונדרשים, וזה דבר קיומי בדורנו, לפתוח את הברז של השפע האלוקי, להביא את עצמנו למצב הזה שהרבי מדבר עליו בשיחה, על ידי חיזוק מידת הביטחון. נכון. אתה צודק, זה עבודה. זה עבודה חשובה מאוד, זה עבודה קריטית. תעבוד. אף אחד לא בא לפתור אותנו מהעבודה. אבל זה לא העבודה של לבוסס בבוץ של הגלות, אלא זה עבודה אחרת לגמרי. זה לעבודה, עבודה להתחיל לחיות את ימות המשיח כאן ועכשיו, וכשזה יהיה ככה, זה יהיה ככה. כשזה יהיה ככה במחשבה שלך, אז זה יהיה ככה גם בפועל ובגלוי. זה בעצם מה שאומרים לנו. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעילום ועד.